רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים שובחים, אני יודע. פרלמנט הנדלן, רדיו, סול, בוא נשים לנו גם אור ככה באולפן שיראו אותנו, שהקרחות, שהקרחות, אתה יודע, ינצנצו. דודי גליקו, מה קורה?
אתה יודע, דיברת על הקרחות המנצנצות שלנו, גם עולם הנדלן הוא זקוק להרבה איפור בזמן האחרון.
אני יש לי משהו מה זה להגיד, לא אני להגיד, כן המון פודרה צריכים לשים אני חושב, או המון איפור אנחנו, כן זה שור אחד גדול, מה קורה דודי?
הכל בסדר.
כן, אז אני חייב לשאול אותך שאלה.
כן.
1, 2, 3, 4, אכברים פה, כן. 5, אתה יודע מה, איזה אכבר, 6, אתה יודע מה הולך לכל אחד?
לא, אבל אולי אחד מהם אכל את הקבל של המיקרופון.
כן, לא יודע. לדעתי, אתה יודע, שאני הגעתי לרדיו, רק שני עכברים. זה מתרבים, אני צריך לבדוק עם שוקי. היום דרך אגב, ששוקי מביא שדרן חדש, הוא עושה לו את מבחן העכברים. הוא יודע בפעם הראשונה איזה עכבר מתאים למחשב, מתקבל. לא משנה התוכן, ואם יש לו קול רדיופוני או לא, העיקר שהוא יודע, אוהבים אותך שוקי. דודי, כל כן. יום בחמישי משעה 4 עד 5, נכון?
משעה 4 עד 5, אנחנו מדברים על מה שקורה בחדשות השוטפות, והיום אנחנו מדבר על נושא שקרוב אליך, וגם נושא שקרוב
כן,
לפעילות
שלי. אני חושב שהוא קרוב לכל אחד במדינת ישראל, כי כולנו נדלניסטים.
למה בעצם?
כי אנחנו...
אתה ליווית כמה, אני מלך קצת יותר קוני דירות ממני, למה הדחף הזה לקנות דירות?
מחזיר אותי 20 ו... 3 שנים אחורה בערך, שאני ואשתי התחתנו, התקענו כך את המשפחה, לא, לא עשינו חתונות, אתה יודע, הצעת ניסויים, לא, טוב, יאללה, מרב מתחתנים, כן, יאללה, סבבה, בואו. והתקענו את ההורים, ואז אבא שלה, כן, מה עם דירה וזה. מצאת את התנועות לפני החתונה, עושה עם אבא שלה סיבוב בכפר סבא, עובר אצל טופז נכסים, אצל טל דירות, אצל זה, בשביל לחפש דירה, צריכים כבר דירה. אני זוכר, נוסע לסבתא שלי, ספר לסבתא, אנחנו יכולים להתחתן, יופי, יש לי 50,000 שקל שאני שומרת לדירה שלכם. זה איפשהו ב-DNA שלנו. אני חושב שאני, זה לא הסיפור הראשון. אני חושב שזה איפשהו ב-DNA של כולנו, של כל העם היהודי, נדלן. ואני חושב שאחת הבעיות שגם לא מחנכים אותנו אחרת, ואתה יכול לראות את העולם הזה ש... עכשיו אני מאוד מעורב במחיר למשתכן, הגרלה 10. דרך אגב, אפרופו, ברעננה יש...
יש לי סיפור על זה גם שלך.
כן, אבל אני אומר, ושם הופכים את האנשים למשקיעי נדלן. כי היום, כשאתה הולך לקנות יד שנייה, אתה מקבל את הדירה תוך חצי שנה, אתה יכול לגור בה. כשאתה קונה דירה מקבלן, 3 שנים, 3.5, תלוי באיזשהו שלב, אבל אתה גר. דיברתי עכשיו בדרך לפה עם חבר, שהוא זכה במחיר, בדירה בכפר סבא, בצעירים, הוא זכה לפני שנה, עוד 1.5-2 שנים יהיה את ההיתר,
שלוש שנים בנייה,
הבת שלה כבר תיכנס כנראה לתיכון, שעכשיו היא עולה לכיתה א', והפכו אותו למשקיע, כלומר, מה שהוא זכה לא יהיה רלוונטי ליום שקובל את המפתח, והוא צריך לגור שם, או להזכיר אותה. שם אנחנו חיים. וכמובן, זה הפנסיה שלנו, והמקור פרנסה שלנו, ואתה לא רוצה לגור, לעבור בגיל 50-60 דירות, ו...
אז שיצא עם הגלה ברעננה, אנחנו גרים ברעננה, והבן שלי בן 27, אמרתי, אותו אומר, תקשיב, יש פה הגרלה של מחירים, לא יודע אם אתה יכולה לזכות, לא, היו הרבה, אבל אם כן, זה הנחה משמעותית. הוא אמר לי, אני לא מתכונן להשתאבד לדירה. לא מתכונן לא לקחת משכנתה ולא להשתאבד לדירה. ותפיסה שבין 27, והוא לא היחיד.
יש כאלה היום, כי באמת, היום גם מחיר למשתכן, שאתה לוקח ברעננה. אנחנו מדברים על כמעט, כמה עולה שם דירה, אם אני אותו 19,000 שקל למטר.
זה קרוב ל-20, כן.
כן, 20,000 שקל למטר, דירה של 100 מטר, כי אתה כבר, כנראה גם התמהיל של דירות 3 חדרים, גם כן יהיו 70 ומשהו מטר.
בסביבות 2 מיליון שקל.
2 מיליון שקל, עדיין אתה צריך, עזוב, אין כאן את העניין של המימון של המחיר למשתכן, זה אמון רגיל, עדיין אתה צריך לבוא עם 0.5 מיליון שקל בבית. עדיין אתה צריך לקחת 1.5 מיליון משכנתה לפני מדדים, כי יהיה לזה תוספות של מדדים מדד תשומות הבנייה, ואנחנו נקבל כאן כל מיני מדדים עוד מעט בחודשים הקרובים, ואתה תמצא את עצמך שאתה צריך לבוא להערכתי עם בסביבות ה-750,000 שקל הון עצמי, ועוד משכנתה של 1.5 מיליון ששווה ערך ל-8,500 שקל, תלוי איך אתה בונה אותה. זה אומר שאתה הזוג צריך להרוויח בסביבות 20-21, שליש הולך לטובת משכנתה, וזה הבן שלך שהוא, אין לו עדיין ילדים והתחייבויות, והוא רוצה גם ליהנות מהחיים.
נכון. וזה גם דור שחושב על, אוקיי, אם אני אקח את ההון העצמי שלי, ואני אשקיע אותו בצורה כזאת או אחרת, וכבר מומחי השקעות הרבה יותר גדולים ממני.
ברור.
אולי גם ממך גם. הוא אומר, רגע, במדד S&P אפילו אני אשים אותו פשוט ואני אקבל יותר. או כסף, הם רוצים לכסף נזיל, הם רוצים את החופש אפילו לבחור לאן, הם רוצים לגור בחול, הם רוצים... הם מדברים על עולם אחר מאשר העולם שלנו.
נכון, אבל אתה יודע מה, זה מחזיר אותי לסיפור שאני מכיר. זוג שלא היה לו... הוא מכר דירה שלו לפני הרבה שנים, ורכש, הוא גר בסחירות. זוג עם שני ילדים, הילדות כבר, ילדות גדולות. 15 ו-20. ואתה יודע, לא ילדים. והם גרו במקביל, הם זכו במחיר למשתכן בנתניה, 3 חדרים, דירה להשקעה, וגרו 10 שנים בדירה אחרת, דירת גן, מסודרת והכל, ובעל הבית אמר להם, חבר'ה, אנחנו מפנים, אני מוכר את הדירה. עכשיו, הם רגילים ל... רמה מסוימת של חיים, דירת גן, מקום פתוח, הילדות, זה לא ילדות בנות 4 שאתה יכול להעביר אותם לגן אחר, ילדים תמיד מסתדרים, זה כבר ילדות שיש להם את ה... שעיצבו את עצמם נתניאתיות, בסדר? בשכונה, בקטע החברתי וכו'. והם מצאו דירה, אבל הפינוי שלה, שמתאימה להם, אבל הפינוי שלה עוד זמן, לא, מפה לשם הם גרים אצל ההורים של הגברת כבר חודש וחצי. מזל שיש מקום להורים של הגברת, ואני יודע שבגיל שלי, אם אני צריך לגור אצל ההורים שלי, 12 שעות. זה ייגמר ב-12 שעות.
ביקור של קפה אחר הצהריים זה טוב.
לא, פעם בשבועיים, ארוחת צהריים, מספיק. אל תשפיע, לא, אני אומר, וזה לא פשוט. אז השאלה, האם אתה, זה גם כסיטואציה, האם אתה רוצה להיות שם. תחשוב בן אדם, בן 60, שפתאום גר בסחירות, כי הוא אמר, אני ימשיך הלאה, ולא אשקיע בנדלן, האם אני רוצה, בגיל 60-65, אנחנו מכירים גם יותר מבוגרים שחיים בסחירות, ופתאום הדירה משתנה לפינוי בינוי, עכשיו אנחנו רואים את זה, אני לא יודע איך זה יהיה, אבל בעוד 20-30 שנה, זה גם כן נתון לשיקול דעת, אלא אם כן, אתה עובר לבית בכפר כבר בגיל צעיר.
אנחנו בעוד שבועיים ויומיים, יום שני בשמיני לתשיעי, עושים ועידת הנדלן שלנו. ישבנו עם מנהלת התוכן, השאלה הראשונה הייתה, מה מעניין אנשים? ביטחון, בכלל אם אפשר יהיה לגור באזור מרכז, האם התחדשות עירונית זה הפתרון. ועשינו סקר, וראינו שהרבה אנשים יושבים על הגדר מתוך אמונה שמחירי הדירות ירדו.
די עם האמונה הזאת. אנשים, די עם האמונה הזאת.
בוא נחשוב ריאלי. כמה עלתה הדירה, אנחנו עכשיו ב-2025, ב-2019. דירת 4 חדרים בכפר סבא.
אני כבר לא זוכר את המחיר.
הקפיצה הייתה משנת 2019, רגע לפני הקורונה.
כן, לא, בקורונה היא קפצה כי היא יכלה לקפוץ, אבל
עלייה זאת הייתה ריאלית, או שהייתה ריאלית רגשית?
הייתה עלייה רגשית, היא לא הייתה עלייה ריאלית. כי אנשים יכלו לקבל יותר כסף על הדירות. אני זוכר לקוחות
גם הכסף היה זול.
גם הכסף היה זול, ואני זוכר לקוחות שלי, שאמרו, שמע, באנו לסגור עסקה, 2,350, המוכר אמר, אני קיבלתי עכשיו הצעה, 2,390. בואו, תשבו לי. אופס, 40,000 שקל. שנת משכנתה.
אז זה כי הביקושים היו גבוהים, והצעה היה נמוך.
נכון.
היום, מה אנשים מתמודדים? לכאורה הם יצא גבוה.
שמע, היום ההיצע באמת גבוה, אנשים יושבים על הגדר, כי הם אומרים, עוד מעט תירד הריבית, אנחנו ראינו שגם ההורדה הנוכחית, נגיד להוריד אותה, אני סקפטי אם תהיה לנו שתי הורדות, אולי תהיה הורדה אחת נוספת לקראת סוף שנה, אבל גם כן בכלום.
0.5% עד סוף שנה.
אני לא חושב, אני להערכתי 0.3-0.4 גג, אבל עוד פעם, זה מספרים קטנים.
0.5% זה עדיין הרבה.
כן, אבל זה עדיין מספרים קטנים, וצריך לזכור שזה משפיע קטנה, בקטנה על כל תמיל המשכנתה, אבל זה כן ישפיע, זה לא יותר מדי ישפיע לדעתי, פסיכולוגית זה משפיע. אבל שמע, אנחנו נמצאים בתקופה כרגע שהיא מאוד מפתיעה אותי. לא ידענו שאנחנו בסוף אוגוסט ואנשים בחופשים, לא ידענו שכחתי שיש חגים ואנשים לא קונים, תשעה באב בשבוע, בתשעה ימים שלפני תשעה באב.
לא קונים?
לא קונים, שכחתי מזה. חשבתי רק לא אוכלים בשר.
ולפני זה הייתה מלחמה של שבועיים, גם אז לא קונים?
כן, לא יודעתי שבמלחמות לא קונים, שמע, ושכחנו שעכשיו זה גם בין הזמנים, שאנשים קצת פחות מתעסקים בזה, וכולם בחופשים. אז קודם כל, בוא, אוגוסט, סוף ספטמבר, אנשים קונים, אבל מעט. ועכשיו תוסיף לזה את כל המצב רוח הלאומי. ושאנשים רואים את הסרט של אביתר דוד שנראה כמו שנראה, זה לא מוסיף לנו, וקוראים חדשות ורואים את ההפגנות, אז זה מוריד במצב רוח עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז זה הסיבה מספר אחת לדעתי שלא קונים, לדעתי. לא יודעים מה יהיה פה. אתה יודע, אתה שומע על חדשות מה קורה באיראן, יהיה כל מיני כאלה, אתה עזוב, עדיף לו, אל תקרו חדשות, אנחנו תקנו דירות. אז המחירים לא ירדו.
אוקיי, אז זה נתון ראשון, המחירים לא ירדו.
לא ירדו,
יצא ביקוש. מה ירצו לקנות? כי אתה מדבר על, אוקיי, מדבר על שוק היד שנייה. אם שוק היד שנייה, דירה בלי ממד, הפחיד אותנו כבר.
נכון. אבל, סתכל, שוק היד שנייה, מה שקורה היום, אנשים נוטים להזדמנויות ביד שנייה. כי אם אני היום צריך, היום בן אדם שיש לו נכס יד שנייה ורוצה לשפר דיור, נניח יש לי דירת 4 חדרים ואני רוצה 5 חדרים, אני אולי אחכה עם זה שנייה, כי אני יודע שהשוק לא טוב. אני יודע שאנשים לא, כולם רוצים לקנות חדש.
יותר כיף.
יותר כיף לקנות חדש מאשר new is always better. ואני חושב שאנשים יעדיפו לא לעשות שיפור דיור מיוזמתם, אלא כי יש להם חובה. זוהי דעתי כרגע. מי שכן מוכר דירה, זה כאלה שחייבים. קניתי דירה אצל קבלן לפני שנתיים, ואני כבר צריך לעמוד בלוח התשלומים, ואני חייב למכור את הדירה בשביל הדבר הזה. אני עושה רילוקיישן, ואני רוצה את הכסף, רוצה להיפטר מהנכס שלי. אנחנו רואים את זה. שם אנשים כן, ושם יש את ההזדמנויות כאנשים לחוצים. אבל עדיין, לא יורידו...
בוא נזכיר לך את התקופה, לא לפני הרבה זמן, לפני עשור, שדירה יד שנייה בשוק, הייתה בין 4-6 חודשים עמדה על המדף עד שנמכרה. ככה מתווכים עבדו. מדווח קיבל דירה, הוא יודע שיש לו בין 4-6 חודשים למכור, וזה היה בסדר. זה לא זה, דיברנו זה, עליה כן. אתה.
אנחנו, הזיכרון שלנו... הזיכרון שלנו... שמע, זה בדיוק, אתה יודע, זה בדיוק כמו שוק המשכנתאות. כולם... היו רגילים לתקופה של הקורונה, שלקחו מיליארדים, ופתאום יש שעתה, אז באים לבנקאים, ואומרים, מה קורה? חבר'ה, חזרנו, שכחתם ש... בדיוק, זה על אותו משקל. אנחנו צריכים, זה פרופורציונלי למכור דירה בחצי שנה, בארבעה חודשים, 8 חודשים, תלוי איזה דירה. לא צריך למכור אותה בשבועיים, חודשיים.
בוא נחזור לאלמנט של הביטחון, כי של ביטחון הוא כבר הפך להיות קריטי. גם פחד מרעידות אדמה, גם פחד מטילים, שחווינו את זה. לך יש ממד בדירה?
כן.
אוקיי. אז אנחנו במלחמה עם איראן, ירדנו 4 קומות, עוד קומה אחת מתחת לפני הקרקע, הצופפנו עם כל השכנים בבניין, חם, מזל שזה היה תחום של יוני ולא של אוגוסט.
כן.
ככה כל פרק הפעמים. עכשיו, בניין שלנו מיד להתחדשות עירונית, מתי זה קרה? אני לא יודע. שנה, שנתיים, שלוש.
אתה ברעננה גר, נכון?
ברעננה, כן.
נראה התחדשות העירונית.
כן. ואת אומר לעצמך, אוקיי, אני לא יודע מתי יהיה האירוע הבא. מה, סיימנו, יש שלום פה במזרח התיכון? לא.
אז עוד אחר, אתה יודע מה אני אמרתי לפני שנה בדיוק, אני זוכר, עשיתי שיחת טלפון עם רפי סער, כזה, להגיד לו חג שמח וזה, והוא מאוד הודע, אני מתנדב באיחוד הצלה, זה בדיוק אחרי המלחמה, כלומר, 7 באוקטובר וזה, מאוד הודע. אמרתי לו, אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו נרגע, אבל הבעיה, איך שזה ייגמר, אנחנו נקבל את רעידת האדמה. ורעידת האדמה, לא נקבל 10 דקות התראה מראש של פיקוד העורף. לא יהיה לך את 4 דקות לרדת במקלט, חס ושלום, שתהיה לי בריא. שם הבעיה הגדולה שלנו. לא הפיקוד, לא הטילים מאיראן.
השילוב.
זה בסוף גם יגיע בשילוב.
יש שני איומים שמתקיימים כל הזמן. הרי עד 7 באוקטובר לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות. ידענו שתיאורטית זה יכול לקרות, לא חשבנו שזה יקרה. והנה באה רעידת אדמה הביטחונית. רעידת אדמה פיזית גם יכולה לקרות פה. יכולה לקרות. עכשיו, כשמסתכל על הליכי התחדשות עירונית, דיברת על כפר סבא. יזמים לא אוהבים לעבוד בכפר סבא, בהתחדשות עירונית. כי זה לוקח זמן, והעירייה איטית, וכולם מחכים, והיתרים, והתנגדויות, ושכנים, ועכשיו התמ"א 70, כן אפשר לבנות במרחב התמ"א, אי אפשר לבחור... כל הזמן עיכובים. עד שיזם מתחיל תהליך, עד שהוא מוסר את הדירות, רק התהליך המקדמי יכול לקחת לו 5 שנים, במקרה הטוב. ועוד 3 שנים של בנייה, 8 שנים של תהליך, צריך אורך נשימה. במקום לעשות את זה משהו זריז וקל וידוע.
אפשר לצמצם את זה ל4 שנים עד למסירה. אם כולם מחזיקים ידיים ביחד וצועדים בקו ישר, אפשר לצמצם את זה ב4 שנים.
אז אמרת, רעננה עיר התחדשות עירונית, אבל בעוד השרון דברים מוקרים לאט. בהרצליה דברים מוקרים לאט. ואז יוצא מצב של מעט, בוא נדבר על דברים אחרות. אתה יודע אתה גר בכפר סבא, נכון? עוד מעט לא, המים שתוריד אותם באסלה, לא אליהם לאן ללכת. כן, מכון טיהור.
נכון.
ואז בעוד השעון בכפר סבא לא מאשרים יותר בנייה, בגלל קיבולת של מכון טיהור, או מאשרים את זה במשורה.
בהקדם, כן.
אבל צריך לבנות, שקירת הצעירים, לא יודעים לאן לכל השפחים שלה.
יש לי רעיון, אני לא אגיד אותו כאן, אבל כן.
אז עוד פעם, גם בוועידה, אנחנו יכולים לדון בנושא של תשתיות, כי תחבורה. בוא נדבר על תחבורה. נורי על מס, על היטל השבחה של המטרו, שמגיע ל... יכול להגיע ל-72% ברחובות הראשיים.
זה משהו, אני נגנב מהמטרו. קריית הצעירים. למה? אתם בונים קריה ענקית.
למה אין שם תחנה?
למה אין שם הערכה של המטרו? צעירים, הם צריכים את המטרו. למה? כי כאילו יהיה אוטובוס שיקח אותם משם לוויסמן בכפר סבא לתחנה של המטרו. נו, זה לא עובד. שנינו יודעים. לא רק שנינו יודעים. כל תושבי כפר סבא, כל ה-120 אלף תושבי כפר סבא לא יודעים. יודעים את זה.
גם תחנת רכבת המזרחית של כפר סבא, הרי גם אין חיבור אליה.
כן, לא הבנתי. לא הבנתי, עזוב, המזרח. הורג אותי הדבר הזה.
זה גם זמן שזה ייקח, כי האמת הוא מדברים עליו עשור לפחות. אנחנו אופטימיים. 15 שנה לפחות.
עזוב, אין אבל בתוכנית. אתה יודע מה, אם היה בתוכנית, הייתי אומר, וואלה, שווה לי לגור בקריית הצעירים, כי יהיה לי גם תחבורה ציבורית. אתה זוכר שאנחנו עומדים, השנה ערכנו את הפקקים ב-10 דקות בערך, נכון? לפי מנכ״ל ווייז זה היה בזמנו?
יכול להיות.
אם אני לא טועה, דיבר על משהו כזה. תחשב, בעוד 5 שנים שקריית הצעירים תסתיים, מה יקרה בכפר סבא? הייתי סגורה, הייתי פקוקה.
רגע, זה בהנחה שתוכל להעמיד את הרכב שלך בחנייה. הרי גם אם מוסיפים מקומות חנייה, גם לא יהיו, גם לא צריך לעשות מקומות חנייה.
נכון.
צריך תחבורה ציבורית במקום. אתמול נסעתי להביא את הבת שלי משדה התעופה, נסעתי מרעננה ב-10:50, ב-7 בערב חזרתי חזרה. והיא חיכתה לי, כאילו לא המתנתי לה שם.
כן, סליחה.
אז מה הפתרונות? כי אנשים צריכים לקנות דירות, אנשים צריכים לגור, צריכים גג.
סתכל, אני טוען שכל הפתרונות לנדלן בסוף זה מתחיל ונגמר בתחבורה.
אוקיי.
לדעתי, כי אם הייתה תחבורה נורמלית, אנחנו רגילים לנסוע שעה לעבודה. כל מי שעובד, לא משנה כרגע, זה בממוצע. אבל השאלה אם אתה יכול לעשות את זה בלי פקקים, או לעשות את זה בתחבורה ציבורית. כי אני חושב שברגע שהיה לי, היו לי שני נכסים בחיפה, נשאר לי אחד כרגע, הדיירים שם עובדים במרכז. במרכז. אחת עבדה ברחובות, ודייר שני עובד בהרצליה. הדייר הקודם עבד בסרון המרקט שם באזור. עולים על התחנת השבעה, השמונה שם, שם בעיר התחתית, על הרכבת, ב-55 דקות הם בעבודה, פלוס מינוס. אני בבוקר רוצה לנסוע לתל אביב, אני לא יוצא לפני 11. אני לא, אין לי פגישות לפני 11 בתל אביב, עד שעה אחת. זה היה שעות קבלה שלי בתל אביב. תחשוב, אם להם יש תחבורה מסודרת, לא השבוע, אבל ברמת העיקרון, כן, אם היה לנו תחבורה מסודרת שאתה יכול לצאת החוצה, לא לחכות לקו 29, אתה יודע למה קוראים לו 29?
לא.
אתה לא מכיר את זה?
לא.
כי כל 20 דקות מגיעים 9 אוטובוסים.
אוקיי.
תראה, זה בדוק. לא בתחנה הראשונה שיצא פעם מכפר סבא, אלא במרכז רענן, אתה תראה פתאום 3, 4, 5 אוטובוסים של 29. כן, תמיד זה ככה, לא יודע למה. זה מכיר את ה... ואני חושב ששם זה הפתרון. תחבורה ציבורית תוכל ליישב אזורים ושכונות, אתה לא תהיה מחויב לכל העסק מסביב. זה הכי חשוב, אני חושב.
אוקיי. אתה יודע, אנחנו קצת פריבילגים. אנחנו רוצים לגור במרכז, אנחנו רוצים לגור בגבולות של...
חדרה, כבר, אבל זה לא חדרה גדרה, זה כבר, כן. בואכה נתניה רחובות, נקרא לזה.
אתה יודע, איזה עיר קיבלה את הכי הרבה יותר בנייה בשנה האחרונה?
איזה?
אופקים. לא ביחס לגודל שלה, אלא באופן אבסולוטי, אופקים. פתאום הפריפריה הפכה להיות אופציה ריאלית.
שמע, פריפריה היא אופציה ריאלית, כי אחד, היום אם אתה יכול לעבוד מהבית, זה נהדר. תעבוד מהבית, אתה לא צריך לצאת החוצה. שתיים מהמחירים שם יותר זולים, אין פקקים כרגע. ושלוש, יש להם תחבורה ציבורית, כמו שאמרתי לך בחיפה.
יש רכבת.
יש רכבת, אתה עולה לרכבת 60 דקות, 65 דקות, אתה במרכז תל אביב, אתה במרכזי העבודה.
או 25 דקות במרכז באר שבע.
בדיוק, זה בסדר. אבל הבעיה שהמרכז בנוי, ואחרי זה עשו את התחבורה. והתחבורה לא תיגמר.
אתה שבלונדון בנו קודם כל את הרכבת התחתית, את האנדרגאונד, ואז בנו את העיר? בנו את השכונות לפי הפריסה של האנדרגאונד.
אבל זה הכי נכון. סתכל, העיר, יש לך שני ערים, יש לך את, אני לא רוצה לדבר כאן על חריש, שיכלו, אבל קח את מודיעין, שיש לך רכבת במרכז העיר. רכבת במרכז העיר, שזה יתרון. אם היו עושים עוד איזשהו מטרונית או משהו כזה, וקח את חיפה. חיפה כרגע היא, אני חושב שהעיר, שמכל חור בחיפה, אתה יכול להגיע לכל מקום בארץ. כל עוד הקרמלית שהולכת עכשיו לעבוד, שלושה שבועות לא לעבוד, והרכבת ישראל עובדת, אבל אתה כעקרון יכול להגיע לכל מקום בחיפה. בארץ מחיפה.
גם בירושלים הם מתכוונים,
גם ירושלים, נכון, כי יש לך קו שמסתובב, אמנם עכשיו הוא לא עובד ברחוב יפו, שחזר לעבוד השבוע לדעתי.
לא משנה, אבל יש שם פריסה של קו חדש. גם ראש העיר מצהיר, אני בונה התחדשות עירונית לגובה, מצופף כמה שיותר, כי אני יודע שאני בניתי פה תשתית של תחבורה ציבורית.
נכון, וברגע ש...
יש לגבי את זה.
אבל אנחנו חיים בשרון. כאן הוועידה שלך, עוד מעט, ועידת השרון שאתה מקיים, תכף אנחנו נדבר עליה, אבל השרון, אין לו תחבורה ציבורית.
בוא נדבר על הפריבילגים שלנו, דיברנו על פריבילגים. לא רוצים לבנות לגובה. רוצים לשמור על החזות הכפרית של הערים. איזה שטויות.
נשמע, אני, משהו, אני לא נעים לי. משהו שהיה לי השבוע, אמרתי למירב, אשתי, אנחנו גרים בכפר סבא, באזור מזרח העיר, שכונת הדרים, ויש את ההתנגדות בזמנו לפני כמה שנים למטרו. ועכשיו יש את ההתנגדות לתחנת כוח שהולכים לבנות שם. וההתנגדות לשכונה הצעירים. ואני אומר, אבל מה רוצים? מדינת ישראל אמורה להכפיל את האוכלוסייה שלה ב-20 שנה הקרובות. אנחנו צריכים עוד חשמל כי אנחנו מתחממים. אין לו אזור. אנחנו, גם אם אנחנו עכשיו לא נשתמש בדודורנט ספרי, זה כבר כנראה לא יעזור. עבודנו.
אתה צריך להתאים את הטלפון, את הרכב, את
את המזגן. אתה רוצה את המזגן, עזוב טלפון ורכב. אז אתה חייב עוד חשמל, אין ברירה. נכון שאפשר לחשוב ולשים את החשמל הזה בנגב, באיזשהו מחור, אבל בסדר. אתה צריך עוד מקומות דיור, כי אח שלך יש לו שלושה ילדים, סליחה, שני ילדים, ואחות שלך יש לה שלושה ילדים, ואתם רוצים שמגורו ליד ההורים ולא בנתיבות, אופקים או ירוחם.
התרגלנו לרמת חיים מסוימת שאנחנו לא מצופפים.
נכון, אז הם ירצו לגור בכפר סבא, ואיפה הם יגור בכפר סבא? אז פתאום כל דירה שגרה מייצרת לפחות עוד 2.5 דירות עתידיות, נניח דירה וחצי באזור צריכה לייצר, תחשוב. אז איפה יגור? מה יעשו? איפה המטרו? אנחנו רוצים תחנת רכבת. איפה אתם רוצים שהמטרו יהיה? בתוך קלקיליה? לא, הוא צריך להיות ליד.
דבר על הגובה. מה הבניין הכי גבוה בכפר סבא? יש בקושי בניינים גבוהים.
יש עכשיו אחד מול בית העלמין שבונים אותו, שהיה לו פרסומת ששמו שם החיים לנוף, משהו כזה, אני אחפש עוד מעט. זה היה פרסומת אמיתית, אני ראיתי את זה, וזה היה מאוד מצחיק. לדעתי זה הבניין הכי גבוה בכפר סבא.
יש לך בצ'רניחובסקי שם קצת מגדלים?
בקטנה.
בכניסה. אין לך בניינים גבוהים בכפר סבא. נכון. מה ברעננה? אין לך בניינים גבוהים. עוד השרון קצת עלתה לגובה. אנשים לא רוצים מטרו, כמו שאמרת. הם לא רוצים תחנת כוח, הם לא רוצים את הדפו לידם, הם לא רוצים לבנות לגובה.
אתה לא רוצה גם להמתין למעלית 7 שעות, בסדר?
לא רוצים להמתין, גם לא רוצים, ולא מבינים למה מחירים יקרים ולמה אין חניה.
נכון. אנחנו נצא להפסקת שיר, ואז נחזור ונדבר על הוועידה שלך, ואיך לוקחים את כל הבעיות האלה לתוך הוועידה.
פתרונות.
כן, כן. נספרו על פתרונות, השאלה אם יהיה.
אחי תדליק אורות גבוהים ותיזהר לשים בסיבובים עשה טובה חביבי ירח גורר רגליים מטפס לאט לאט כוכבים כמו עיניים אני בבית עוד מעט בבית עוד מעט מעט נגמר הלילה מחר מעבר לפינה. הנצח זה ארוך לעלה, ואת בבית ישנה,
את בבית ישנה.
הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, משובחים, נאג' חמדי, להקת העיתונאים, שאף אחד לא מדבר ביניהם לדעתי. אולי יהיה איחוד, לא יודע. אחלה הופעות היו להם, אחלה הופעות, שמע, בין ההופעות הטובות שהייתי.
ברגע שפותחים את המיקרופון ואת הדיסטורשים בגיטר, שוכחים מה...
לא, הם נתנו הופעות בדרוף פרויר שם. הייתי באיזשהו הופעה בכפר סבא, היה בקניון הרים פעם, היה למטה, איפה שהיה בית קונו, עשו שם איזשהו מועדון הופעות. עשו שם הופעה, היה עובד איזשהו רבע שעה המועדון הזה, אבל הם הופיעו שם, והוא התחיל איך שם על השולחנות, זה היה אירוע מדהים, מדהים, כיף, כיף, ממש. ועידת הנדלן השלישית. וואו, יפה, של אזור השרון.
נכון.
מה זה אזור השרון? 0-9, נכון? או אנחנו יותר מתמקדים?
חדר הראש העין, בונים.
חדר הראש העין, אוקיי.
חדר הראש העין. שאלתי למה.
למה?
אני אסביר. כי כשקמתי את מיקומי, תחת שעות הנדלן של השרון, אני זיהיתי איזה חור. כי כולם דיברנו בחצי שעה הראשון שכולם מדברים על נדלן כל הזמן.
נכון.
כולם נדלניסטים, כולם מיליונרים על הנייר. אבל מדברים ברמה הגבוהה, ארצית, הריבית, תרד, לא תרד. מה קורה אצלנו? מה קורה בחצר הקטנה שלנו? מה קורה ברעננה? למה היא לא לגבה? למה מהדסת העיר כפר סבא וראש העיר לא מדברים ביניהם? ואיך זה משפיע
על... בואו נכניס אותם לחדר אחד ונסגור את הדלת.
איך משפיע מהירות הבנייה? בהרצליה, והתחבורה שמחברת ביניה, אמרתי, בואו נרכז כל המידע על עולם השרון.
כי הוועידות הגדולות, יותר סקסי לשים שם את ראש העיר חולדאי, ולהביא, אתה יודע.
בשוטף, במיקומים, בשוטף. כן, כן. בואו נרכז כל הדברים החשובים. אם עכשיו הורסים בהדרים בניין, אתה רוצה לדעת בתור תושב השכונה, איך זה משפיע על איכות החיים שלך. ואז הקמתי את מיקומי, ואז ראיתי שצריך לדבר גם עם האנשים לא אונליין, אלא פנים ופנים. כי חסר המפגש הזה, אתה יודע, יצאנו מהקורונה. והתרגלנו לעבוד בזום, אבל אנשים חסר להם במפגש הפיזי הזה.
נכון.
ועשינו את הוועידה הראשונה, כי רציתי להיכנס למגרש של הגדולים. עשינו את הוועידה הראשונה, והיה נהדר. אנשים באו, דיברו, למדו, התחככו, נהנו. ואז באתי, אמרנו, נעשה את הוועידה השנייה, ואז פרצה המלחמה. ושאלתי עצמי, נעשה את זה או לא נעשה את זה? לקחתי אימור גדול.
עשית.
אמרתי, כי תעזוב את העלויות כרגע, אתה מחסה את העלויות או לא, זה לא רלוונטי למאזינים שלנו. שם, מה שאתה אומר זה רלוונטי. כמה מזינים יש לנו בתוכנית עכשיו? 10,000 איש? 15,000 איש?
יש, רגע, אני אבדוק. 17,327.
אוקיי. המידע שאנחנו מוסרים להם כרגע הוא רלוונטי או לא רלוונטי?
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
אוקיי. אבל אנחנו מוצאים אותו החוץ. יכול להיות
נכון.
מזין אחד שמע משהו ששינה אצלו משהו.
נכון.
והשגנו את שלנו.
נכון.
עשינו את הוועידה השנייה ובשלישית כבר אמרנו, אוקיי, יש פה מוסד כבר. במוסד הזה אני רוצה לרכז את כל הבעיות או ההזדמנויות שיש ולדבר עליהם. ואנחנו מרכזים שם 8 ראשי רשויות הולכים להגיע, ראש העיר של רעננה. וכפר סבא, ועוד השרון, ומועצה אזורי דרום השרון, וראש עיר עתירה, גם יגיע, וראש המועצה המקומית אבן יהודה, וראש קדימה צורן תגיע. והם הגיעו כולם, כי הם צריכים לדבר ביחד, על במה אחת, ולראות איך פותם את הבעיה.
כי בסוף זאת החצר האחורית שלהם. כי בוועידות הגדולות, אולי לוקחים פעם בראש עירייה כזה מהאזור הזה שהוא נחמד, אבל הוא לא...
הייתי בוועידה הגדולה של מרכז הנדלן, ודיברו על אזור השרון, היה שם איזה חדר צדדי, שם ראש עירת רמת השרון, ראש עירת רעננה ועוד 10 אנשים.
כן, זה שולי, ואם הם עולים על הבמה, הם נבלעים, כי יותר מעניין לשמוע את קוניק בגבעתיים, או את רון חולדאי. בסדר? בלי להעליב, אני אוהב את רפי, ואת שאר החבר שם, ואת אושרת. אבל בסדר, זה חלק מעניין. ואת כוכבי, כן. אז מה קורה שם בוועידה? איך התוכן הולך להיות?
קודם כל, בלי להעליב, היא לא פתוחה לקהל הרחב, היא פתוחה לאנשים שמתעסקים ב...
בסדר, אבל ייצאו משם כותרות שיעניינו את תושב כפר סבא, רעננה, או מועצה אזורית דרום השרון.
והולכים להיות שם ראשי מינהל התכנון, שיבואו לתושבי כפר סבא ורעננה, ויגידו להם למה אנחנו מחליטים לכם, שעל אחד העימותים הכי גדולים זה בין הוועדות המקומיות לוועדות המחוזיות. מי שמאמזינים שהוא לא יודע, יש לכל עיר ועדה מקומית לכנון ובנייה, ויש את הסמכויות מסוימות להחלטה. אבל יש את הוועדה המחוזית שיכולה לכפות על ההחלטות.
עכשיו בונים כאן בניין, נניח.
כן. עכשיו בונים כאן בניין, עכשיו או קריית הצעירים, או בונים שכונה, או מעלים את הגובה של הבניינים, ברעננה יש עימות על שכונת כפר בתיה למשל. העירייה רצה להשאיר תוכנית של 1,200 דירות, היזמים על אותו שטח, קיבלו אישור מהוועדה המחוזית על 2,400 דירות. זאת אומרת, הכפלה של שטח...
שכונת כפר בתיה זה לא גנים ממול?
יד הפארק, מול היום, כן. מול כפר...
היום, איזה דירות יש שם?
אין שם דירות כרגע, אבל זה אדמה פרטית. הולכים לבנות שם מגדלים. הולכים לבנות שם 40 קומות, ולצופף 2,400 דירות על שטח שיותר קטן מנווה זמר.
אבל היי... יש יציאה מהיר לכיוון כביש 20, ותחנת רכבת, ומטרו. אז איפשהו... בוא נתפשר על האמצע.
אבל בראש העיר אומר, זה העיר שלי.
מה אתם קובעים לי?
מה אתם קובעים? רגע, אחר כך מי יפנה את הזבל? אני אפנה את הזבל או אתם? מי צריך להעניק שירותי חינוך? אני או אתם? מי צריך לתת תרבות? אני או אתם? כי נכון שהמדינה רוצה לצופף את המרכז, אבל ראש העיר אומרים, רגע, כל דירה היא דירה הפסדית, דירת מגורים. תנו לי לבנות בצורה כזאת, שאני אוכל לממן את איכות החיים בעיר הזאת. מי צודק? אז נושיב אותם על הבמה, ואנחנו נתמודד עם האתגרים האלו. כי בסוף צריך להיות פה איזשהו סוג של הבנה בין הצורך של המדינה לגדול, לבין הצורך של הרשויות. בכל זאת לשמור על איזה סוג מסוים של אופי, של איכות חיים. הרי כפר סבא לא יכולה להתפתח מזרח יותר מדי, כי יש שם את קלקיליה שמחכה.
נכון.
היא לא יכולה להתפתח...
היא עכשיו עוברת על השלבים האחרונים של הפיתוח שלה שקריאת הצעירים, ולדעתי זהו.
קצת צפונה וזהו.
כן.
אין יותר. התחדשות עירונית ו...
גם רעננה אין לה יותר מדי לאן להתפתח. זהו,
שכונה של מה שדיברנו קודם, ה-5,100 דירות שיבנו מערב רעננה, זהו, זה יגיע לכביש השתיים ויחסם שם.
כן.
אין יותר לאן להתפשט. פה מגרש, שם מגרש.
כן, זה בקטנה, זה לא... זה לא, ורמת שרון כן יש לה, או טעס.
כן, ברגע שהיא תיארו את אזור הטעס והכל.
כן, 200 שנה, אבל כן, אבל יש מלא התחדשות עירונית ברמת שרון, שמה, הסתובבתי שם לפני שבועיים במקרה, מלא, זה נראה ככה.
באזורים מסוימים ברמת שרון, נכון, מרכז העיר פחות. והרצליה, שם שכונות שלמות שהיא אמורות להתחדש, או שיקון ויצמן והכל. אז כן, הולכים לדבר על הנושאים האלו, הולכים לדבר על תחבורה. איך בכלל... פותרים תחבורה, מתי זה יקרה, איך זה יקרה, איזה פתרון, בעיניים הולכים להיות, והולכים לאמת את מקבלי ההחלטות עם הדילמות, עם הבעיות המשמעותיות. וזה ועידה, כמו שאמרת, שוועידה למישהו איש מקצוע בענף. אם אתם עוסקים בתכנון, אם אתם עוסקים ביזום, אם אתם עוסקים במימון, זה הבמה שלכם לבוא ולהגיע. ולשמוע.
וזה גם סוג של מינגלין אחד גדול, לפגוש את האנשים.
אתה יודע, אנשים לפעמים נסים, אמרת לנסוע לתל אביב, כמה זמן זה לוקח לך?
תלוי בשעה, אבל לפחות.
אם הייתי אומר לך שאתה יכול לרכז 10 פגישות ב-4 שעות.
הייתי עושה את זה.
ולקבל ארוחת בוקר.
ארוחת בוקר?
לקבל ארוחת בוקר.
בצהריים יהיה? לא.
לא, צהריים. יש פירות, אתה רוצה. אבל כן, אתה אומר, בארבע שעות מרכז כל כך הרבה אנשים שמקבלי החלטות, אתה יוצר פה שינוי, אתה יוצר פה תעודה. ואני כל פעם מופתע מחדש לשמוע אנשים ש... אוקיי. עשינו, בנובמבר, עשינו כנס התחדשות עירונית ברעננה. הגיעו 320 בעלי נציגי, איש מתוכם 200 נציגי בניינים, שבאו לשמוע ממהנדס העיר ומראש העיר, מה עתיד ההתחדשות העירונית בהם?
חיים מלמן.
חיים מלמן, נכון.
חבר, אתה יודע שאני מכיר אותו ממד"א, סליחה שאני... שהוא איפה? הוא היה נהג גם מתנדב נוער איתנו במד"א, משם אותו והוא יח שלו, כן, סליחה.
ואנשים... כל המידע שיש לנו, עדיין אנשים רוצים לשמוע מידע קונקרטי, ואתה יודע, הבעיות שצפות מאירועים כאלה, לפעמים יוצרות פתרונות, הרבה יותר יוצרים פתרונות, הרבה יותר מעניינים שלא חשבנו עליהם לפני.
נכון.
זה אחת המטרות של, של הוידאות והכנסים האלו. עכשיו, זה נכון שנדלן זה קטר כבד, ולהזיז את הרכבת או את הענייה הזאת, זה לוקח זמן. אבל לפעמים בצעדים הקטנים, אפשר לפתור הרבה בעיות.
דרך אגב, בצעדים האלה גם אתה גורם לאנשים להבין הרבה פעמים. אתה גורם, אתה יודע, הכותרות, השיח שיוצא בין האנשים, אתה יודע, פתאום אותם בעלי דירות, שהם מתנגדים, שהם לא רוצים, אתה נותן להם להבין איך נראית הפוליטיקה של הנדלן מאחורה. זה, כן, זה לא פשוט הסיפור הזה.
הפוליטיקה של הנדלן.
כן. עכשיו זה כותרת טובה, פוליטיקה של הנדלן.
אתה יודע, אתה היית ביריד הדירות שעשינו במרץ.
נכון.
וגם שם, המטרה הייתה לצאת מהאתרים, לצאת מהיד שתיים, לצאת מהקבוצות פייסבוק, לצאת מהקבוצות וואטסאפ, ולדבר עם מוכר אחד על אחד. כאילו, במקום לגרור אותך לאתר מחירות שנמצא בנתניה, כפר סבא.
נכון, בוא תרכז, בוא תבין. בסוף, בסוף כל הקבלנים שהיו שם, אין קבלן אחד שמכר דירה, לא, אולי כן, אבל בודדים שמכרו דירה שהיא כבר אחרי אתרים, בסדר?
אוקיי.
אז מה זה משנה אם אתה פוגש אותו במשרד ברעננה או בנתניה?
זה לא משנה.
זה לא משנה, אתה מוכן לך חלום כרגע.
נכון, אבל יצרנו מפגש, והאווירה שהמסר שאני קיבלתי משם, שאנשים, א', כן רוצים לגור באזור השרון, וכן מבינים שיש בעיה, וכן מבינים שצריך למצוא פתרונות, וכן מבינים שלפעמים בשביל הפתרונות צריך גם להתגמש.
נכון.
דיברנו על התחדשות עירונית קודם, אז אנחנו גרים בדירה שאמרתי לך שבאיזשהו שלב תבוא התחדשות עירונית, ואנחנו הלכנו לבדוק, אולי נגור בסחירות בינתיים עד ש... כי רוצים, אתה יודע, לא בית ישן, אלא דירה חדשה. ואנחנו לראות דירה מאוד יפה, של גיא ודורון לוי בשכונת המאה ברעננה.
רציתי להעביר תורים של אשתי לשם.
ונכנסנו לשם, והחדרים היו כתפיים שלי בקושי עברו. הייתה יפה, אבל הכל קטן. ואתה אומר, רגע, רגע, משהו השתנה. מה שאני ראיתי דירות פעם האחרונה, הדירות... אז רגע, אולי גם התפיסה הזאת של התכנון צריך לדבר עליה.
נכון, היום הדירות הן קטנות. לא יעזור. דירת שלושה חדרים שאנחנו מכירים אותה בתור 90 מטר, 85 מטר, היום זה 60 ומשהו מטר, שלושה חדרים. זה... אתה יכול לעשות דרך אגב גם ארבע חדרים בכזה, בגודל הזה. זה הכל השתנה.
אז מה, עתידו קפסולות כמו ביפן?
שמה, יותר ויותר דירות היום אנשים קונים דירות קטנות. יכול להיות שבאיזשהו שלב לא תהיה ברירה. אתה יודע, אם אנחנו חוזרים לתחילת התוכנית, שבן אדם, גם במחיר למשתכן, דירה בהנחה צריך היום להביא את החצי מיליון 600 אלף שקל שלו, זה יכול להיות שיקנו דירות יותר קטנות, ויחזרו לאותו אפשרות של לגור שתיים בחדר. לא, זה לא הגיוני, זה אנשים מרימים גבה עכשיו, מה הוא משוגע, השדרן הזה, אבל יכול להיות שלא תהיה ברירה. יכול להיות שלא תהיה ברירה, כי אם אתה רוצה לקנות עכשיו דירת ארבעה חדרים, שזה בסך הכל שלושה חדרי שינה, שזה מתאים לזוג, ושני ילדים, באזור שלנו, לא מדבר על רעננה, בסדר, רעננה יקרה. בעוד השרון, אתה צריך להיפרד משלושה מיליון שקל.
עוד השרון תהיה יקרה מרעננה כבר.
כן, לא משנה, כפר סבא, אתה צריך להיפרד משלושה מיליון שקל, בואו נגדיר את זה ככה, לפחות.
אתה לא צריך להיפרד, כי אין לך אותם, צריך לגייס אותם.
אתה צריך גם ל... כן.
הכסף לא עובר אצלך, הכסף לא מהבנק לי שם.
כן, לא, אני אומר.
לא נוגע בו אפילו.
שאני אומר ללקוחות שלי, אתם בסוף צריכים לשלם את המשכנתה הזאת, או אתם משקיעים כל כך בכסף, גם כסף שלכם, כסף של המשפחה, וגם כסף שלא שלכם אתם משקיעים אותו. כלומר, אתה יודע, זה כן. אבל עדיין, 3 מיליון שקל, דירת 4 חדרים, ואני חושב שאני זול, בהגדרה.
כן.
יד שנייה אולי. עדיין. אז יכול להיות שבן אדם יבוא ויגיד, אוקיי, אין ברירה, אני צריך לגור בדירת 2 חדרים כרגע, או 3 חדרים הקטנה שלי. שהילדים, ואולי יהיה כאן טעמה מתישהו, והתחדשות עירונית מתישהו, ואז הוא חפש דירה בתקומה.
או בקרטים.
אני לא, אני לא דוגל בעולמות מחוץ לארץ.
אבל תסתכל מה קורה בבחינת השקעות בחו"ל, כולם מדברים איתך על... תקשיב, הייתי עכשיו ביוון, הלכתי למתווך, ב-100,000 יורו אני קונה נחלה. באיטליה מוכרים לך ביורו אחד, תראה, רק תשקם אותה.
שמע, זאת אחת הבעיות שלנו הישראלים. אנחנו אוהבים לחלום עם כולם. אני אומר את זה כאן, זה נחמד מאוד וזה גימיק, אבל קודם תשקיע בדירה בארץ, בנכס שאתה יכול לגעת בו, ואחרי זה תשקיע אותו ביוון, איפה שאתה רוצה, אחרי זה. כי זה חוקים מקומיים, זה שפה שונה, זה, לא יודע, זה דברים שאתה לא יכול לגעת בהם אחרי זה פתאום. אני מכיר אנשים שהשקיעו בנכסי תיירות, כי סיפרו להם סיפורים ולקחו אותם איך קוראים לזה, באוסטריה, לשום אתר מדהים שאתה קונה שם בנכס, והוא גם תיירותי, והכל יפה, ואתה בסך הכל צריך 70,000 יורו, אירו, ואתה עוד מקבל הלוואה, ואנשים נכנסו, ואופס, קורונה, והנכס הזה ריק, ואתה צריך להתחיל לשלם שם, וכל מה שסיפרו לך, ואתה רוצה למכור את הנכס, אתה לא יכול למכור את הנכס, כי אתה... אני לא יודע, אני מאוד... אם אתה לא חי שם, או אין לך בן משפחה, לא אח שלי מהצבא, אלא בן משפחה שהוא איש נדלן שמתעסק בזה...
אז אני אספר לך סיפור, השקעת הנדלן הראשונה שלנו. אנחנו התחלנו בשנת 96, ונסענו שליחות באוסטרליה. מעט מעט כסף.
לא, משם אתה מכיר את יוסי, לא? משם, כי גם יוסי פעם היה שליח באוסטרליה, יוסי כהן. הוא היה גם כן פעם באוסטרליה.
איפה?
לא יודע, אתה אוסטרליה גדולה.
מתי? איך קוראים?
יוסי כהן.
יוסי, זה כאן?
כן.
כן, דיברנו על זה, נכון. היינו לא במקביל, היינו באותה עיר, אבל לא במקביל.
אוקיי.
והיה מכרז שמשרד הביטחון מכר מלא דירות באילת. מלא דירות באילת. וקנו דירה באילת במכרז, קנו אותה ב-320,000 שקל, למרות שיכול לקנות יותר בזול, אבל לא משנה.
כי זה בלי מה. לכם הוסיף אותה.
ונסענו. הדירה לפעמים עבדה, לפעמים לא עבדה, ואח שלי גר באילת, זאת אומרת, אני אדאג לכם, ובאיזשהו שלב הוא עזב את אילת, ואז הם תווך מקומי שאת צריכים. ומחרנו אותה ב-280,000 שקל. לכאורה הפסדתי 40,000 שקל, ושמחרתי אותה, נשמתי לרווחה. כי הדאגה של לטפל בנכס, שאתה לא יודע ולא שולט...
שזה גם לא תגיד לי חיפה, בסדר?
כן, אילת.
זה אילת.
כן.
זה...
אז אני מבין מה שאתה אומר, כי... כל ההבטחות על הנייר, יש לי חבר, רק בשבוע שעבר, אתה מכיר אותו, בני בועדן, הוא
עכשיו מוכר
בתאילנד דירות. והתמונה שהוא הצייר, הייתה תמונה מדהימה.
אם אתה גר בתאילנד, דרך אגב, הוא מוכר בתאילנד דירות, לאנשים שרוצים לגור בתאילנד, לדעתי, לא בקטע של השקעות יותר מדי, לפי מה שאני זוכר.
גם השקעות.
כן, אבל עוד פעם, בוא תגור בתאילנד, אני לא יודע, זה... אתה יודע, אנחנו על הטלפון הסלולרי, אנחנו עושים חקר. טלפון שמחזיק 3 שנים. ואחרי זה זורקים אותו במגירה, גם לא מוכרים אותו. זה כן, עושים חקר. על הדירה, אנחנו הולכים לכנס, אנחנו נשמע מאוד יפה, כי שכנים שלנו מספרים לנו, אף אחד לא יספר לך, הפסדתי את התחתונים שלי ב... שמע, אני ליוויתי נכס בצ'כיה. חבר'ה, חכמים, אחד-אחד, אנשים, אני אומר לך, אחרי זה יספר לך את השמות שלהם, אתה תגיד, וואלה, כן, חכמים, אחד-אחד. החסיקו, חשבו שהנכס הזה מכרו אותו כעבור 10 שנים אחרי הקורונה מיד. היחיד שהרוויח מכל העסק הזה זה אני והמתווכת. כן, קיבלתי ריטנר חודשי על ניהול הנכס מרחוק, והמתווכת שמכרה את הנכס. ועד היום אני חושב שהם עוד לא סגרו את החברה, כי יש רשויות צ'כיות וזה מורכב. ובסוף אתה אומר, זה חוקים וזה, אתה לא יכול לסמוך על... זה לא, בדיוק, זה לא קפיצה... שני נכסים היה לי בחיפה, היה לי שום בעיה, וואלה, טוב, נו, יאללה, צ'יק צ'ק, נותן קפיצה, אמר עם טלפון, נכנס לאתר של, איך קוראים לזה, של מדרג, מחפש את המנעולן הכי מבוקר וטוב, וקובע, סבבה. בואו, לך תדע, מספרים איזה סיפורים, אנחנו מכירים את הכל. טוב, תגיד לי, מתווכים, בעולם הזה של, אותה ועידה, רלוונטיים להגיע?
תראה, עולם התיווך הוא עולם שגם עבר טלטלות. קודם כל, אנשים צריכים להיות הרבה יותר מקצועיים מאשר פעם. זה לא הבחורים הכרטיסיות שיושבו לך בוויצמן. וכל מתווך הפך להיות אי שיווק מאוד מאוד משוכלל. מצלמות, רחפנים, דיגיטל, סושיאל, מומחיות בייעוץ משכנתה, הערכת שוב, הפכו להיות ככה. שמאים, בנקאים, אנשי שיווק.
רק לא מתווכים.
רק לא מתווכים. ויש כאלה שכן מסתכלים על המגרש של הגדולים, שכן יודעים לקחת פרויקט ולשווק אותו. וכן לבוא ליזם ולהגיד לו, אנחנו נמצא לך את הקונים המתאימים. אז מי שחושב במגרש הזה, הם רלוונטיים. מי שעדיין חושב על...
אני חושב שחלק גדול מהמתווכים, הם היום נמצאים שם במגרש הזה, כי הם מבינים שהשוק משתנה.
חלק הטוב של המתווכים.
הטוב.
סליחה, כולם טובים. לא, לא כן, כן. באף אחד, אבל... כאלה שרואים...
כמה צעדים קדימה. כי בסוף שאתה... כן, אני לא חושב שנגדיר את זה ככה, כן, חבר שלנו, חברת קידר, צריכה משווק, שישווק לה את הפרויקטים, יש לה את אנשי מחירות המצוינים שלה, אבל לעומת זאת, יש יזמים קטנים, שעושים פתאום פרויקט ראשון, פרויקט שני, שאין להם את המשרד המחירות הגדול, ואז הוא כן צריך את אותו מטווח מקומי, בשביל שימכור את הבית ברחוב אלי כהן ברעננה.
שהם רוצים לטפטף את הדירות הקבלנים. יש כאלה, אתה יודע, לצורך הליווי בנקאי, צריכים לטפטף דירות לאורך חיי הפרויקט. הוא אומר, אוקיי, מטווח, יספיק לי בשביל לטפטף דירות, אבל אם אתה בונה עכשיו, לא יודע מה, 200 דירות בנתניה, אתה צריך...
אתה צריך את החברת שיווק שלך, או שאתה צריך כמה מטווחים, או שאתה צריך גם וגם, דרך אגב, הרבה פעמים עובדים גם וגם.
אז חלק מהמטווחים זה רלוונטי לגביהם. גם נושא של מי שעוסק בייעוץ פיננסי כמוך, לא רוצה להביא לך את המתחרים, אבל בכל זאת.
תביא, אין לי מתחרים, יש לי קולגות.
יש לך קולגות. אז כן, מי שעוסק בייעוץ פיננסי, או פתרונות מימון, או... היום המימון הפך להיות אחד הדברים הכי קריטיים בנדל"ן. תגידי אתה, אם אני...
אני חושב שהיום התפקיד שלנו, של יועצי המשכנתאות הטובים, אני כבר לא מדבר על ה... בוא תשיג לי עוד 0 נקודה כלום בריבית. זה... יש לי לקוחות שרבים איתי על זה, אני אומר להם, עזבו, שימו את זה בצד. היי לקוח, רצה לקנות דירה אצל יזם ברעננה, איך הוא קונה את הפנטאוס, דירה שיש לו כבר משכנתא של 2 מיליון שקלים, וההורים שלו מורכב. בניתי לו תוכנית, אחד לאחד, כאן הוא ממשכן את זה, לוקח מפה, כלומר, ממש, בשביל... איך הוא נכנס לעסקה הזאת? איך הוא נכנס? בצורה פתוחה, לא יהיה בסדר. בסוף, אבא שלו התערב בסיפור הזה. אתה תשיג לי ריביות טובות, כן או לא? אתה יודע, אז אמרתי לו, שמע, אני לא יודע כרגע ריביות טובות. אתה מדבר איתי עם משכנתא שתיקח בעוד 3 שנים. אני מושג מהי הריביות. כן, אני אשיג לך. אבל אני מביא אותך לדירה. זאת אומרת, רבתי עם האבא שלו וזה, אמרתי לו, טוב, ידידי היקר, עזוב אותי. בואו, תתמודדו לבד, קחו יועץ אחר, הכל טוב. אני יודע שהוא יחזור אליי, כי הוא לא יסתדר לי. כי הפאזל שבניתי לו, צריכים להבין איך להוביל אותו. ואני חושב שזה היה תפקידים שלנו.
זה כמו שדיברנו, על המתווכים שצריכים להיות אנשי מקצוע.
נכון.
יוצאים משכנתאות, זה כבר לא לריב על הריבית, אלא לבנות תמהיל נכון. כזה שאנשים יוכלו לחיות עם המשכנתא.
זה לבנות פאזלים, זה כבר לבנות פאזלים, לקחת את הכל. זה התפקיד של כולנו, אני חושב. בסוף אתה מוביל, הכל נהיה יותר מורכב. פעם היה קל לקנות דירה, אתה קונה, אתה יודע מתי אתה קבל את הדירה כעבור שנתיים, כי זה לא היה מגדלים, זה היה דירות של 4-5 קומות, היית מקבל את ה... משלם את הכסף, יודע, משלם את הכסף לאורך הבנייה, אתה יודע, וזהו, שלום, היום הכל מורכב, כי אנחנו משפרי דיור, כי צריכים לגייס כסף מההורים, מסבתא, מסבא, מהלוואות קבלן, כל הסמטוחה הזאת, זה נהיה מורכב, אז כל עסקה היא מורכבת פתאום. אומר לך, מרבית העסקאות מורכבות.
מורכבות ו... לא יודע, התקווה היא שבאמת לא תהיה סוג של קריסה יום אחד. שהמשחק הזה ימשיך לעבוד. כי אם הוא הפסיק לעבוד ואנשים לא יוכלו לממן את הדירות שהם גרים בהם, והיזמים לא יקבלו את הכסף, והבנקים לא יקבלו את הכסף, זה מעגל מפחיד שעלול...
זה מעגל מאוד מפחיד. זה לצערי הרב, לא מעט אנשי מחירות נדלן, מאכפת לי, עיקר כך הלוואת קבלן, לא מעניין אותי מה יקרה לך בעוד 3 שנים שהלוואה הזאת תתפוצץ. ומי שכן נעזר ביועצי משכנתאות, ואני יודע שיש לא מעט יזמים שכן נעזרים ביועצי משכנתאות מקצועיים, לא של הבנק, שבוחנים ויושבים על הכוח, שמע, שאני עושה שיחה עם הלקוח, אני אומר לו, אוקיי, בוא נקפוץ 3 שנים קדימה. מחר באו 2 גמדים קטנים, בנו את הבניין, מוכן, אומר לך, קבלן, כך מפתח, איך אתה סגר את זה? זה השאלה שלי. לא יהיה בסדר, סבא שלי ימות, עד אז ייתן לי כסף.
טוב, אז... נסכם.
שמיני לתשיעי.
שמיני לתשיעי. כל מי שהוא רוצה להבין איך עולם הנדלן הולך, עובד, מוזמן להגיע, לרשום בגוגל, ועידת הנדלן השנתית של השרון, תגיעו לאתר שלנו, תירשמו.
עוד פעם, מי שלא, אני לא חושב, צריכים לזכור, זה לא...
זה אנשי מקצוע בעונף.
זה מי שאנשי מקצוע שבאים לעשות מינגלין, אין שם מה לעשות. אני הייתי פעם בכנס של ועידת אלפרסקו באילת, והגיע לשם לקוחות, שתי לקוחות, לא יודע איך הם נרשמו. התחילו ללבן לאנשים את המוח, ושאר היום הם השתעממו שם, כי באמת, אין שיח, אין... מה אתה מדבר? אין לך אפילו דירה עדיין. אני לא אשכח, יושב, שחק שש בשעה שם, במלון לאונרדו שם באילת. אז אני חושב שכן. רלוונטים זה בעלי מקצוע, אנשים רציניים שרוצים להיות, ואל תבואו סתם בשביל להראות ולהיראות, תבואו בשביל יום שלם, בשביל ארוחת בוקר, שדודי מכין לכם משקשוקה, ואופה לחמים, הוא קם בבוקר במיוחד, קונה במאפיית ה...
איך לקצור את החיטים עכשיו?
כן, עכשיו, כן, ו...
טוב.
זה הרעיון, תגיד לי, את מי היום אתה מערך, יש לך תוכנית היום אצלנו, גם פה ברדיו סול, נכון?
היום, כן, היום תהיה פה גם מורן מישל, כפר סבאית, לא יודע אם אתה מכיר אותה.
מורן מה?
מורן מישל. היא ממנהיגות המחאה בכפר סבא, שהחליטה להתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. עם בר אין, הקולגה שלנו לשידורים, היא תציג לנו את המחשבון המשכנתא שבנתה ב-AI, סליחה, מחשבון הניהול הוצאות שבנתה ב-AI, איך מנהלים אותו.
יפה.
והיא עוד שיחות מעניינות.
יפה, יפה. שמע, כפר סבא, אתה שולט, אה? לא מכיר אותה. אולי אני אכיר אותה מתישהו. כן, אנחנו...
ורגע, גם לכם מגיע ברכות, אבל.
כן.
ואתה מתנדב.
ביום שלישי הבא.
יום שישי הבא, חנוכה.
שלישי, כן, כן, חנוכה. אל תבוא, אין מספיק מקום, הוא יחסית לא גדול.
טוב, אני אדבר איתך על זה גם אחרי, כי איחוד הצלה, אתם עושים באמת עבודה מדהימה.
כן, כן, שמע. אנחנו 685 ימים בתוך המלחמה הזאת. עם 50 חטופות וחטופים, והיום בבוקר בדיוק שלחתי לאבישי דוד, אבישי הוא חבר טוב שלי, אני מכיר אותו מגיל 15, אבישי אבא של אביתר, אני מכיר אותו מגיל 15, התנדבתי במדה, והוא היה פרמדיק במדה, אני מכיר אותו בגיל 15, והוא התנדב איתנו באיחוד הצלה, והיום היה לו תוכנית, הוא התראיין בבוקר גם בערוץ 13, אני חושב, מי שרואה, ושלחתי לו, די כבר, מתי אני אזכה להכיר את האלם הזה שנקרא... אביתר, די. כזה, הוא חמוד, הוא כל כך מלא אנרגיות.
עדיין.
הוא ממלא את עצמו, הוא בן אדם מדהים, איזה... שיחזרו כולם. אמן, אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, מיד אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן, שעה של הפסקת מוזיקה כזאת נחמדה, ואז דודי יישב פה.
הלו, שנה הבאה, השבוע הבא אני מערך פה את ראש עיריית רעננה גם, הוא יבוא לאולפן.
וואו, יפה. יפה, אז... נתראה בשמיני לתשיעי, אני אגיע, אני מבקש חנייה, מסודרת שתהיה לי. כן, אז אפשר שיר גם את האוטו לשטיפה, שם אני חושב על איך לעשות את זה. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר. תודה דודי, תודה לכולכם, ביי. Smile.